ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרשה שלנו יש לה ייחוד במבנה שלה. למעשה ספר ויקרא, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות כבר, ספר ויקרא מסתיים בסוף פרשת אמור. כך על פי הכותרות. הוא מתחיל בויקרא מאוהל מועד, והדברים מתגלגלים על פי שיטה מסוימת. אצלנו בראש הפרשה כתוב בהר סיני. ובסוף פרשת בחוקותיי, כתוב אלה הדברים התנועות השמות משה בהר סיני. במילים אחרות, החטיבה הזאת של בהר בסיני, הפעם בגלל השנה המעוברת, אז הן פרשיות נפרדות. אבל למעשה כשבהר ובחוקותיי הן פרשיות מחוברות, הן מהוות חטיבה שצריכים למקם אותם לפני התחלת ספר ויקרא. כי אם כתוב בויקרא, ויקרא אל משה מאוהל מועד, פירושו של דבר שעד אותו זמן היה הדיבור מתייחד עם משה רבינו בהר סיני. במשך כל השנה, מאז, כמעט שנה, מאז שהגיעו ישראל בראש חודש ניסן, בראש חודש סיוון של השנה הראשונה, כשלושה חודשים אחרי יציאתם ממצרים, היה הדיבור מתייחד עם משה בהר סיני. שאלות, תשובות, היה הולך להר סיני. כן. כן. מישהו כבר שאל אותי, אין לי תשובה על השאלה הזאת. הם מחברים את מטות מסי. לא יודע. זה תורה של חוץ לארץ, מיד אנחנו נדבר על זה. בבקשה? שמעת? אני לא... מחב"ד, בחב"ד היו... הדבר המעניין הוא שלגבי כמה יהודים השנה וגם בשנים דומות, כיוון ששביעי של פסח חל ביום שישי, אז בשבת שאצלנו קראו אחרי מות. בחוץ לארץ היה יום טוב שני של גלויות, אז הפסידו פרשה אחת. אז יהודים שהיו נוסעים או באים ליום העצמאות לארץ או דברים כגון אלה, באוקיינוס נבדה להם פרשה. אז היהודי כמו הרב ברן קוטלר שהגיע לא רצה להרשות לעצמו להפסיד פרשה, אז הוא עשה פטנט. אז הוא ביקש מהגבאי שיבקש מכל הכהנים שבבית הכנסת לצאת לתחילת קריאת התורה. ואמר, אין כאן כהן, יעמוד הרב אהרון, ונתן לו עלייה שקרא את כל פרשת אחרי מות פלוס הכהן הזה, קדושים, ואז המשיכו את כל הפרשה. אבל כמובן זה טרחה דציבור הגדול, אז בשביל יהודי כמוהו היו מוכנים לטרוח. אבל אחרים היה חולה. ופעם אחת אני זוכר שהייתה קריאת התורה של שתי פרשיות שהן לא מחוברות. בתשו בפרשת חוקת. זו הייתה השבת השחורה. ואז כל ארץ ישראל שבתה בגלל העוצר של האנגלים, ביטלו תפילה בציבור בכל ארץ ישראל. אז הרבנות הודיעה שבשבת שאחרי זה יקראו שתי פרשיות, כולל גם אותה פרשה שהפסידו. בבקשה? הייתי צעירון אז, אבל זו הייתה אטרקציה שקראו אז את... זה היה שבת ראש חודש תמוז, תשין וב. כמובן, למה לא? הפשט גם. כשהציבור, יש מצווה לציבור לקרוא. מצווה שהיחיד יצרב לציבור, אבל כשהציבור אנוס, כמו המקרה הזה, ולא ידוע להיות מקרה בהיסטוריה שהציבור היה אנוס. זאת אומרת שכל ארץ ישראל כולה לא יכלה לקרוא בשבת. מכיוון שכולם היו עצורים בבית, והאנגלים לא הרשו את הדבר הזה. אז היה הפטנט הזה. בבקשה? כן. מכיוון ש... מה, אתה רוצה היסטוריה של השבת? התעוררנו בשבת לפנות בוקר, והכרוז של המשטרה הבריטית הודיע, אסור לצאת מהבתים. זה היה השבת השחורה, נו, עם כל... אחר כך היה איתנו מצב צבאי, זה סיפור. הוציאו את הרב מיימון אז מביתו בשבת. אלה בוועד הלאומי שהיו בעד ההסכם עם האצ"ל, הם ידעו מי זה הימניים וכו' וכו'. אז הוציאו אותו מהבית ואמר שהוא לא נוסע בשבת, אז הכריחו אותו ובכוח העלו אותו על המסעיתה, ואז כל העולם סער, לקחו רב יהודי בן 70 וכמה היה, וסחבו אותו בקושי בשבת לאוטו, למכונית. ללטרון! אתה לא לומד ההיסטוריה של הציונות, אין מה לדבר אותך, מה? ומה? זה התחיל בשבת, ברקר היה אז המושל הצבאי של הבריטים, היה שונא ישראל גדול. הוא עשה חשבון שבשבת יהיה פחות התנגדות. ומה עם הנעליים שהוא זרק? לקחו את ראש עיריית תל אביב, ישראל רוקח. ואביו היה שמעון רוקח מחשובי היישוב הישן והיישוב ביפו. ובאו לעצור אותו, אותו ואת קריניצי, ראש עיריית תל אביב ורמת גן, הם היו האנשי הציונים הכלליים. אז נכנס המפקד הבריטי והכניס את הידיים בכיסים, מעשה שחצנות כזאת, והתחיל לקרוא לישראל רוקח. אז הוא שלף את הנעל וזרק לו, אתה תדע איך לדבר אל ראש אישייה בתל אביב. היה תקיף, זרק לו את הדבר הזה. הכל באותה. הם חשבו שהם ישברו את... בן גוריון ברח, ועוד היו, מוישה סנה. מוישה סנה היה ראש ההגנה, הם ידעו בלילה, בליל שבת, שאמורים לעשות את הדבר הזה, אז כולם נשארו בבית, התפוסו את זה, אבל בן גוריון ומוישה סנה נמלטו מהארץ, כדי שלא יתפסו אותם. טוב, אז, תולדות הציונות זה סיפור בפני עצמו. על כל פנים, בהר ובחוקותיי, הם החטיבה, שלמעשה צריך לשבץ אותה לפני תחילת ספר ויקרא. זה הפשט הפשוט של רש"י בראש הפרשה שלנו, מה עניין שמיטה אצל הר סיני. והתשובה היא, בהר סיני נצטוו על השמיטה. כנראה קשור איכשהו לעשרת הדיברות, זה לשיטתו של רבי ישמעאל במכילתא. אז... לכן ספר ויקרא מסתיים בסוף פרשת אמור, ויש כאין נספח בפרשת בהר ובחוקותיי, שזה צריך להכניס לפני תחילת ספר ויקרא. אבל תוך כדי דיון על הסדר הכלכלי, למעשה השמיטה, הוא עוד יותר היובל, הם יסודות בסדר כלכלי בכלל. כשמתברר שכל מכירת קרקע, כמעט כל מכירת נכסי דלא נאי דהי זמנית. היא ל-50 שנה. היום שאתה חותם חוזה, נדמה לי, גם עם משרד השיכון וגם עם החוזה ל-49 שנה, עם אופציה של עוד 49 שנה. נדמה לי ש... בבקשה?
יש גם 99.
אבל נדמה לי ש-49 שנה מושפע בוודאי מן היובל. זאת אומרת, 50 שנה בערך זה הבעלות שלך. אז נמצא וזה בדיוק מה שכתוב בתורה, שמצוות הונאה שאסור להונות בענייני ממונות, מכיוון שלמעשה כשאתה מוכר, אתה מוכר כמעט לפירות, לא את הקרן, כי את הקרן אתה צריך אחרי כל 50 שנה לפי המודל של התורה, מתחיל סדר כלכלי חדש. אגב, כל המצוות הללו הקשורות לדיני ממונות, בא גם איסור מצוות ריבית, שאנחנו מכירים את זה מאוד מקומות בתורה. לקראת סוף פרשת ריבית, כתוב הפסוק שלפנינו, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. זה סיום שנשמע די שגרתי, בעוד כמה וכמה מצוות. אבל כמובן שצריכים כל מקום שזה מופיע, צריך לשאול למה דווקא כאן זה מופיע. וזה בדיוק השאלה שלפנינו. יש איסור לקחת ריבית. ואחרי שהתורה אוסרת לקחת ריבית, באה הצהרה. אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בכמה מקומות אומר רש"י, על מנת כן. זאת אומרת, מה טיב האזכור הזה של יציאת מצרים בקשר למצוות מסוימות, אז או שיש משהו מהותי בין המצווה לבין החירות והיציאה ממצרים, או שיש פה חתימה, יש פה מטבע, על מנת כן נוצאת אתכם, אלא פה יש תוספת. לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים, זה כבר דבר עוד יותר לא מצוי. שחוץ מתעודת הזהות של המוציא אתכם מארץ מצרים, כדי לא רק מציאת מצרים, אלא להביא אתכם לארץ, ואני השם אלוקיכם. כיוון שזה חתימה לא שגרתית, זה מה שמעסיק את רש"י. לכן רש"י פירש, לתת לכם את ארץ כנען בשכר שתקבלו מצוותיי. זאת אומרת, על מנת כאן קיבלתם את ארץ ישראל, כדי שתתקיים בחברה המקיים את המצוות האלה. אבל מה זה ההוראה הדתית הזאת להיות לכם לאלוהים? זה מה שקשה היה לרש"י. ולכן רש"י פתר את זה ביסוד ציוני מיוחד ממנו. שכל הדר בארץ ישראל אני לא לאלוהים. כאילו, ארץ כנען זה, אם אתה גר בארץ כנען, אז זה להיות לכם לאלוהים. אז שכל הדר בארץ ישראל אני לא לאלוהים, כאילו, הסמיכות הזאת היא מקרבת את זה לזה. וכל היוצא ממנה כעובד עבודה זרה. צריך מאוד מאוד לדייק. לדייק כיוון ש... המימרה הזאת, על כמה וכמה וריאציות שלה, מופיעה בכמה מקומות בניסוחים שונים. ורש"י פה, וזה תכף נראה איך שהמהר"ל הדגיש בזה, וכבר אמרנו כמה פעמים, כשרש"י למד חומש, אז למדו איתו כל התנאים והאמוראים, כל מה שנכתב עד זמנו. כולל אונקילוס, כל הפרשנים. ואם מותר לנו לחלק ציונים, אחד המאפיינים הבסיסיים של רש"י זה הסלקציה. היו לו כמה כללים, כמה מגמות, ומתוך המבחר הגדול שהיה לפניו, הוא בחר פירוש פלויני. ומה שאמורים לעשות פרשני רש"י, למה? הוא בחר את הדבר הזה, ובמה זה עונה למרבית השאלות שאפשר לשאול פה. אז רש"י בחר. היו לו במבחר כמה ניסוחים על מעלת שבח ארץ ישראל. ורש"י פה עשה סיבוב. לא כמו הגמרא בכתובות שאנחנו מכירים אותה, מיד נראה אותה. ולא כמו ניסוחים אחרים, אלא הוא אמר ככה, שכל הדר בארץ ישראל אני לאלוהים, וכל היוצא ממנה, זאת אומרת, מדברים פה על מי שהיה בארץ ישראל ויצא ממנה, לא על מי שעוד לא הגיע בכלל לארץ, בפשטות, כי משה מדבר פה אל העם שאמור להיכנס לארץ. אז ההנחה היא שכל היהודים כולם יגורו בארץ ישראל, איך יכולה להיות מציאות שלא בארץ כנען, אם הוא היה בארץ ישראל ויצא ממנה? על זה אמר רש"י בפשטות. מי שיכנס לארץ ישראל, יקבל עליו את אלוהות של הקדוש ברוך הוא. ואם יהיה מציאות שהוא יצא ממזה, אז הוא כאילו עובד עבודה זרה. כי אז לא יהיה לו אלוהים. זה בפשטות מה שכתוב. עכשיו בואו נראה מה כתבה... מערד. אבל הדר בארץ ישראל, טעם זה ידוע, קודם כל הצד הרעיוני, כי ארץ הקדושה היא לשם, כמו שכתוב, עם השם אלה ומרצו יצאו. לפיכך, הדר בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא לא לאלוהים, וכל הדר בארץ, מחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה. ומטעם, כי מאחר שהוא בארץ, האלוהים אומר בצורה מחודדת, מי שאכל בשר בארץ ישראל צריך להשאיר פה את העצמות. הכוונה היא מי שבא שיקברו אותו פה. זאת אומרת, ליהנות מארץ ישראל ולברוח ממנה זה דבר חמור. אז לפי כך, הדר בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, וכל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד מאיתם, כי מאחר שהוא בארץ, אשר היא נתונה תחת יד השרים העליונים, וכאן המהר"ל נזקק להסבר של הרמב"ן. תורת ארץ ישראל של הרמב"ן היא פרשה בפני עצמה, ומה עוד שהרמב"ן עצמו קיים אותה, כבר לא מדבר על חידוש היישוב, אבל גם הרמב"ן סיפק את היסודות הרעיוניים המטאפיזיים לקדושה של ארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא חילק את העולם, אז הארצות של האומות קיבלו את חסותם של יסודות רוחניים שקרה לעשרים העליונים. אמר הקדוש ברוך הוא, תחלקו מה שאתם רוצים, אני יש לי חלק אחד, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל היא אחוזה הפרטית כביכול של הקדוש ברוך הוא. אז כיוון שזה תחת ידי, אז הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, כי ברוב עם הדרת מלך. זאת אומרת, ככל שגדלים יותר הנתינים, אז אם יש נתינים בארצות חוץ, אז זה למעשה מגדיל ומאדיר את שמה של הארץ הזאת ואת שמה של האל או של הכוח הרוחני המופקד על הארץ, אלה מסרים העליונים שמופקדים על הדבר הזה. אז יש עם רב, אז יש הדרת מלך. אז הוא אומר, למעשה אתה בעצם הישיבה שלך בחוץ לארץ, אתה מאדיר ומגדיל את שם מי שממונה על הדבר הזה. והדר בחוץ לארץ הוא מהדר ומפאר לאלוהי נחר הארץ. ומה זה פשט פשוט, למה כאילו עובד? כי למעשה הוא מצמצם את כוחו של הקדוש ברוך הוא. ומה שפתח הדר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא לאלוה, סיים ויוצא ממנו, למה רש"י כתב כך, מפני דסביר אלה, דאין לומר שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. כמעט הייתי אומר, רש"י כתב את זה בחוץ לארץ. איך רש"י יכול לכתוב על עצמו שהוא עובד עבודה זרה? אז רש"י אמר ככה, מי שדר בארץ ישראל, מי שמצא את מציאותו, הוא נולד בארץ, נגמר. אז הוא גר אז להיות בארץ ישראל ולצאת ממנה, זה כבר מצב חמור. אז שאין, אי אפשר להגיד נגד ניסוחים אחרים שנמצא בחז"ל. רש"י פה בצורה מאוד עניינת טעם בחר דבר שיהיה פחות בומבסטי. לא כל הדר בחוץ לארץ, אלא הדר בארץ ישראל. הוא מצא את עצמו בארץ ישראל. אז אין לומר שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. שהנולד בחוץ לארץ הוא עשה מידה, הוא נולד, הוא מצא את עצמו, הוא לא קם ועשה פעולה בקום ועשה. ולכן דווקא היוצא ממנה כאילו עובד עבודה זרה, שהיה לו להיות בארץ, הוא נולד בארץ, כאן היה תרשלר, והוא נולד בחוץ לארץ. ובזה שהוא עושה מעשה ויוצא, הרי זה נותן כבוד לאלוהי נחר הארץ. זה אתה יוצא לחוץ לארץ, זה כבר... עצם העובדה הזאת שאתה מעדיף, טוב, יש לנו כמה תנאים שמותר לעשות, אבל כשאין הלגיטימציה הזאת ואתה מחליט לצאת לחוץ לארץ, אתה בועט בארץ ישראל. אבל בפרשת לך לך, המהר"ל תפס שממקום אחר רש"י ברש"י, אז שם כתוב, פירש רש"י, כל מי שאינו דר בארץ ישראל, כי אין לו אלוה. אז שם רש"י כתב אחרת. והמהר"ל גילה כאילו אין הרמוניה בין שני הפירושים של רש"י. ואין זה סותר מה שאמר כאן דווקא יוצא. ולא כל מי שלא היה בארץ מעולם. דעתם לא אמר רק שאין לו אלוה, ולא כובד עבודה זרה. אז המהר"ל דקדק איך רש"י פירש גם את המקרה ההוא בצורה אחרת. ששם הוא אמר שאין לו ולא כובד, רק מי שאין לו, שם הוא לא כתב עובד עבודה זרה, אלא כי מי שאין לו אלוה. ומה שלא פירש כאן גם כן שאין לו, שאינו נולד בארץ, כאילו אין לו אלוה, היינו תמה שבפרשת לך שקראת ברית עמו להיות לו לאלוהים. אמר על שם, באיזה נסיבות אמר את זה? שם בפרשת לך לך, אז שם מדברים על קריטת ברית, שם הוא אמר באופן זה יהיה לך לזרחה לאלוהים כאשר הם בארץ. שם הוא אמר להיות לך לאלוהים כשהוא מדבר על קריטת ברית. אז הוא אומר, הברית הזאת שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם הייתה שהוא יישאר בארץ, אבל בחוץ לארץ, כי אלו אינו האלוה שלו. אבל כאן, שאין כתוב מדבר שהשם יתברך קראת ברית עם ישראל להיות להם לו, אם מפרש העונש היותר גדול, זה כשיצא מחוץ לארץ בו, כי לא עובד עבודה זרה לגמרי. יוצא שלמעשה, המהר"ל מתוך השגנון המדוקדק של רש"י. כמו שאמרנו, רש"י מצא כמה ניסוחים חזליים, ובשני המקומות הוא לא השתמש באותו סגנון. פעם הוא הדגיש את העובדה שהוא בארץ נמצא ורק אם הוא יוצא, ופעם הוא הרגיש שאתה קוראת ברית. בזמן שהוא קוראת ברית, אחד מתנאי הברית שזה יהיה בארץ ישראל.
מי שיוצא בארץ,
לא בברית. אז לכן, לא, אז לכן אין לו אלוה. בבקשה? אוקיי, אז רש"י אמר שהוא כבר מחויב בברית מכוח אביו, אבל לא איתו קראת. אז זאת אומרת מי שקורתים איתו ברית, אז הוא צריך להיות בארץ. ולכן אם הברית כבר קרותה, אז הוא נכנס תחת הגב הזה. בבקשה. סליחה. הוא מסביר למה אצל אברהם זה נאמר כך. בוודאי שהברית הזאת עם כולם, אבל מי שהיה הפונקציה בזמן שנחתה הברית, היה צריך להיות בארץ.
אז כמי שאין לו ככה לכל אחד.
אז עכשיו תראה מה יש בנתונים האחרים. אז בואו נראה מה שכתוב בתורת מימה. אז בתורת מימה כתוב כך. וכן בדוד הוא אומר, כי ירשוני היום מסתפר בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. כשהיה הסיפור עם אילצו את דוד בגלל הרדיפות של שאול וכולי, הדוד מתלונן שהוציאו עליו מלשינות וכולי וכולי, ואמרו לו לברוח מהארץ. הדוד אומר, לברוח מהארץ? פיקוח נפש. אבל הבריחה הזאת מהארץ, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. אז שואלים חז"ל, מי אמר לו, מי בכלל לדבר על צד דתי? בסך הכל אמרו לך שהמלך מחפש אותך. אז אתה בורח, למה זה אלוהים אחרים? ואז הגמרא שואל, וכי מי אמר לדוד, לך עבוד אלוהים אחרים? אלא, משום דכל הדר, זה דוד מייצג פה אידיאולוגיה. כשאמרו לי לברוח מארץ ישראל, זה לא רק ביטחון סוציאלי, זה לא רק ביטחון אזרחי, זה גם יסוד דתי. לכל הדר בארץ ישראל, כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. כאן משמע בגמרא, והעניין הוא, כי קשר הקדוש ברוך הוא עם ישראל, עכשיו מסביר בעל תורה תמימה, מצוי בישיבת הארץ, ששם השכינה שורה, והיא הארץ הנבחרת לנבואה וקדושה. ובכן, עבודת השם בארץ ישראל היא בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר בחוץ לארץ. כשאתה נאלץ לעשות עבודת השם במינון נמוך יותר, אז לגבי ארץ ישראל זה כאילו עבודה זרה. אתן לכם דוגמה ממקום אחר. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אמרו חז"ל, שקר החן זה דורו של משה. הבל היופי זה דורו של חזקיה. אישה יראת השם היא תתעלל זה דורו של רבי יהודה בן אילאי. אז יש לנו משה רבנו, חזקיהו ואחד מגדולי התנאים. מה יש? רבי יהודה בן אילאי, המצב הכלכלי היה כל כך דחוק, שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ולומדים תורה. אז שקר החן, תורה, מסירות נפש ללימוד תורה, בימי רבי יהודה בן אלעאי, מעמידה באור חיוור דורות קודמים. אז נכון שבימי חזקיהו היה תלמוד תורה גדול, ולא מצאו תינוק ותינוקת, חוק חינוך חובה חינם, איך שלא נתאר מה שהיה שם. אבל למדו תורה. אבל היה דור שלמד תורה יותר במסירות נפש. אז כשאתה משווה את מסירות הנפש שהייתה בימי רבי יהודה בן אלעאי, היא מחבירה באור מאוד דל את דור של חזקיהו. דור של חזקיהו למדו תורה במסירות נפש. בימי משה רבנו גם למדו תורה. אם היית דן רק על תורתו של משה רבנו, כן, יפה. אבל כיוון שיש דרגה יותר גבוהה, אז זה הופך, תורת משה רבנו, התורה בימי משה רבנו, הפכה להיות שקר על ידי התורה של הבל של חזקיהו. ושתי התורות הללו הפכו להיות שקר והבל, לעומת אישה יראת השם. בימי רבי יהודה בן אלעאי, זאת אומרת שאתה דן כל אחד בפני עצמו, הוא מעלה גדולה. אבל כשאתה דן על היחסיות, אז רבי יהודה בן אלעאי מכה את כולם. על זה הדרך. עבודת השם של ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. היסודות של הכוזרי באו בעבורה, היסודות של הקדושה. אז כיוון שאתה יכול להגיע להישגים רוחניים יותר גדולים בימי, תחת שמי ארץ ישראל, אז תורת חוץ לארץ היא כאילו עובד עבודה זרה. אני חוזר, אלא משום דכל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודת כוכבים. כאן משמע בגמר, בעניינו, כי קשר קשר הקדוש ברוך הוא עם ישראל תלוי בישיבת הארץ, ששם השכינה שורה, והיא כהארץ הנבחרת לנבואה וקדושה. משום כך, כמו שכתבנו פרשת עקב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, ולכן מתואר הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי הארץ. ויהיה ברמב״ם מלכות מלכים, כתב, לעולם ידור אדם בארץ ישראל ואל ידור בחוץ לארץ, שכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. ואין הלשון מכוון לי שמשמע כאילו שפתח כאילו כאילו בעל ידור בחוץ לארץ וסיים ביוצא לחוץ לארץ, ומשמע טוב קשה לי לקרוא. על כל פנים, הוא דקדק ברמב״ם שגם לנגד עיני הרמב״ם היו כמה וכמה מקורות, והרמב״ם באחת האגרות, הרמב״ם הרי בהלכות מלכים כותב שאסור לצאת מארץ ישראל ולרדת למצרים, והרמב״ם עצמו עשה את זה. אז באחד אמרו, וממני החותם העובר בכל יום שלושה לאווין. זאת אומרת, על הדרך שאמרו חז"ל, לעולם יאמר אדם דברי גנות שיש בו. הרמב״ם, כמו, לרמב״ם היה יתר, היה לו יתר מהרמב״ם. זאת אומרת, הנסיבות היו כאלה שאילצו אותו. הוא לא היה לו מה להתפרנס, היה לו עסקה עם אחיו, והספינה של אחיו טבעה בים. על כל פנים, הרמב״ם היה נאלץ לצאת לחוץ לארץ, אבל את הניסוח הוא ניסח כשהוא עושה את דרכו בין כל הדברים האלה. הדבר המעניין הוא, המיוחד בדבר הזה, זה הניסוח. הניסוח שכל הדר דומה. מה איזה מין דיבורים אלה דומה? יש לו אלוהר. מה טיב הדומה הזה? ובחסידות נתנו הוראה חדשה ליסוד הזה של דומה. אז המקור הראשון שאני מצאתי זה המגיד מקוז'יניץ, אבל לא הצלחתי למצוא את הספר המקורי, אז אני צילמתי רק מתוך העתק שיש בביאורי החסידות לש"ס. ואת היהודי הזה, ביאורי החסידות, שעשה עבודה יפה, תפסתי כבר בכמה מקומות שהוא חטאי צנופה בשר, שהוא איבד לעברית יותר מודרנית את המקור. אז אני לא יכול לדקדק, אז כתוב ככה, זה על הגמרא הזאת בכתובות. קשה, קשה המילה דומה, משמעותה דמיון ולא מציאות. כל הדר בחוץ לארץ דומה. דומה מה? הוא דומה למה? היסוד של הדומה זה הדמיון. אז זה דמיון ולא מציאות. והייתכן בארץ ישראל יהיה רק דומה? אלא ידוע הדבר שהאדם נברא בצלם. ההבדל בין צלם ודמות הוא צלם בחינת זכר, האדם העליון. דמות היא הנקבה. בחינת דמות כמראה אדם. הדר בחוץ לארץ, אף שהגיע לבחינת דמות, שזה דומה, הרי הוא כמי שאין לו אלוה. בחוץ לארץ, בחינה זו לא מספיקה לעבודת השם, הוא צריכים מדרגה גבוהה יותר והיא צלם. אבל הדר בארץ ישראל דומה, אפילו לא הגיע לבחינת דמות שיש לו אלוה מפני קדושת המקום. אלא, על האדם להיספק בזה, וצריך לחתום עד שיקבל גם בחינת צלם. אז כמו שאמרתי, אני מרגיש שהוא קר, שיפץ קצת. אבל היסודות המיוחדים הללו הם קשורים לדבר גדול מאוד שנקרא דמות. אני מסביר את ה בכיוון אחר. יחזקאל הוא הנביא היחידי שקוראים לו בן אדם. למעלה מ-20 פעמים, בן אדם, בן אדם, בן אדם, בן אדם. והשאלה היא כמובן, למה יחזקאל היחידי שנקרא בשם הזה? אז אחד ההסברים, כיוון שהוא זכה למעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה דרגה גבוהה מאוד, שנביא הגיע למעלה. עובדה היא שלמשל שחזל דיברו על המעלה של קריאת ים סוף, אז הם אמרו, אתה שפחה על הים אשר רואה יחזקאל בן בוזי, כי זה דוגמה על המקסימום שאפשר לקבל אותו. מעשה מרכבה, גם ישעיהו זכה לזה. עובדה היא שהגמרא אומרת, מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל, ואף על פי כן לא שמענו שקראו לישעיהו בן אדם. אז, אז אחד ההסברים המקובל, אתה חושב שהגעת למדרגה, מדרגה גדולה, ראיתי את השם וכו' וכו', בן אדם. אתה בסך הכל באת מאדמה. הפנייה בן אדם מבקשת לבטא את הפער בין מעשה מרכבה לבין מי שיסודו באפר וסופו לאפר. בן אדם אתה מן האדמה. אבל זה עדיין לא מסביר טוב למה אצל ישעיהו זה לא בא לידי ביטוי. יש ביחזקאל במעשה מרכבה עוד בחינה אחת מיוחדת. הוא ראה את המראה הזה על נהר כבר. למה דווקא בנהר כבר? כך היה. למה המקרא מציין את זה? אז יש, אני חושב, בבן כספי, על מורה נבוכים, הוא עמד על שפת הנהר, והוא הסתכל במים, ונפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. לא כתוב שהוא יורים את הראש שלו. הוא השאיר את העיניים שלו כמות שהם, והוא הסתכל במים, והוא ראה במים את מה שמתרחש מעל ראשו. זאת אומרת, הוא ראה במים את הנגטיב. הוא ראה במים את הצד הפוך. זה מה שחזל אמרו במילה אחת, כל הנביאים כולם היו מתנבאים באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו הסתכל באספקלריה מהירה. אספקלריה מהירה, פשט אספקלריה, זה זכוכית ראי. כשאתה מסתכל בזכוכית, ואם היא שקופה, אז אתה, זה מה שהרמב"ם בשמונה פרקים קרא מחיצה. זאת אומרת, יש לה מחיצות, אתה אומנם רואה מה שמצד השני, אבל אתה לא רואה מקורי, יש משהו שמפריע, יש משהו שמסך, זה המחיצה. איך עובדת אספקלריה? ברש"י ביבמות כתוב מילה אחת, אספקלריה מהירה יודע שאינו יודע, ובאספקלריה שאינה מהירה אומר רש"י כסבור שיודע והוא לא יודע. זאת אומרת זה דרגה נמוכה יותר. אז אספקלריה עובדת כשאתה שם מאחורי הגוף אטום, כשאתה בדרך כלל נהיה כסף, אז חסידים אומרים, כשאתה מסתכל בכסף, אתה רואה דמות עצמך. בבקשה?
זה הרב שפיר מלובלין אמר, אני מגיע את הסיפור שלו, איזה אחד לא רוצה לתת לו כסף, הוא סיפר לו.
זה מרוח בכסף. זה מרוח בכסף, אבל זה כמובן הרבה יותר עמוק. יש גוף אטום. הגוף אטום זה אתה, זה האני שלך, זה האדמה, זה האדם שבך. העובדה שאתה יצור חומרי היא שמונעת ממך לראות את האמת האובייקטיבית. אספקלריה שאינה מהירה, בפשט הפשוט, אספקלריה שאינה בהירה. אבל אספקלריה שאינה בהירה, אתה רואה, כשהקוצקר אמר את זה במילה אחת, אלוהים נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. כמה שאתה נותן לו להיכנס, כך הוא אלוהים שלך. אם אתה נמוך יותר, אתה רואה פחות, אם אתה גבוה יותר, אתה... כל הנביאים כולם ראו ראייה סובייקטיבית לפי הכלים שלהם, ואילו משה רבנו, זה הדבר אשר אמר השם, ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו, זה קיווינו לו. שם יראו את זה שקוף, שם יראו את זה אובייקטיבי, ולא יראו את זה כשזה באיזה מקום שהוא אותו. כשיחזקאל הסתכל במים, זה הייתה אספקלריה, זה מה שהשמיים השתקפו לו. בשיא השיאים, זה הפטרה של שבועות, בשיא השיאים של מעשה מרכבה של יחזקאל, אחרי הרבה מילות הסתייגות, וירא, קדמות, קדמות, הכל כמו, זה הרי היסוד. למה כל הנביאים אומרים, כה אמר השם, כה אמר זה כמו, ומה זה המקור? המקור רק זה הדבר. הנביאים גם יכולים לראות דבר מתרגם, כה אמר השם. אז הוא אומר, כמראה, כמראה אדם מלמעלה. איך שלא נפרש את הפסוק הסתום הזה. מה שלא נגדיר את מעשה מרכבה, יחזקאל בסופו של דבר תפס בו אדם. ולכן הוא מתכוון בן אדם. כיוון שהתפיסה שלך באלוקים זה יסוד של אדם, אז גם אלוקים מתגלה אליך בן אדם. זוהי התשובה מדוע רק יחזקאל, כי הוא היחידי שניסה להגדיר את היסוד שהוא ראה באדם. וכיוון שזה מה שאתה אמרת כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עונה לך בן אדם. לפי מה שאתה מבין בקדוש ברוך הוא, כך הוא מתגלה אליך בדבר הזה. זה יסוד גדול מאוד בדומה. דומה כמי שיש לו אלוה. במקום אחד כתב הנזיר, הדמיון הנעלב מבעלי ההיגיון. זאת אומרת, בעלי דמיונס, דמיונס. כשאתה אומר דמיונות, כשאתה אומר דמיונות, אז למעשה אתה אומר מילת זלזול. אנשי שירה, אנשי רוח, אנשי יצירה, משתבחים בדמיון. מכיוון שיש לו דמיון, הבאנו כבר כמה פעמים האדריכל, אני חושב שסיפרתי את זה כבר פעם, תפסתי פעם לפני 45 שנה, כשתכננו פה את הבניין, אז אני רואה פה אחד מהנהלת החברה, מסתובב פה במגרש, מה אתה עושה פה? אני רוצה לדמות, אני צריך להופיע לפני ועדת האדריכלים, אני רוצה לדמות איך ייראה פה המבנה הזה, המונומנטי שאתם רוצים לבנות. זאת אומרת, הוא מפעיל את הדמיון. הדמיון הוא הכלי של הצייר, הוא של המשורר, של המוזיקאי. הוא מדמה איך זה יהיה. אמר הנזיר, הוא נעלב מבעלי ההיגיון. מישהו, כל רציונלי, אין לו דמיון. הוא פגום. הדמיון הוא כלי היצירה. דומה כמי שיש לו אלוה, המעלה הגדולה של ארץ ישראל, שיש בה כוח לארץ הנבואה, כי הנבואה יכולה לעבוד רק בדמיון. כי הוא יכול... דימו אותך ולא כפי ישך. מה השבר? דימו אותך. זאת אומרת, הנביאים... חז"ל דיברו על הנביאים שגדולים, נביאים שמדמים צורה ליוצרה. זאת אומרת שיש להם כוח דמיון, ולכן הנביא הוא מדמה. אז ביד הנביאים הדמה, אמר הושע, אני מופיע בדמיון של הנביאים. אז הדמיון הוא דומה כמי שיש לו, ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, כי הדמיון בה יותר צלול. זה היסוד שמופיע כמה פעמים בדבר רב צודק. יש בדובר צדק. כי תבוא מראשית, אני קורא בדובר צדק. כי אמרו, הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש, דומה, ומי שבחוץ לה דומה. פירוש, שגם בדמיון שהם כל טובות העולם הזה, כל אחד מדמה לעצמו את האומנות של, של הפרסום. הוא מדמה לך, הוא נותן לך את כיכר הלחם, אבל הוא מדמה לך, הוא עושה לך את זה. הוא מצייר לך את זה, הוא מגרה את הדמיון. שהם רק לפי שעה, וכל מה שלפי שעה נקרא דמיון. שפת אמת תיקון לעד, ודמיון הוא המתדמה לאמת ואינו, זה לא האמת. וכן העולם הזה בפני העולם הבא, ככל בפני אדם, מתדמה בשעתו לעולם מלא. אבל אחר שעה שחולב ועובר כל תאוותיו וחמדותיו, הוא מתבר שהיה רק הדרגיה ולשון שקר ואלמא דשיקרא ולא אלא מלא. בכל דבר כזה יש אלוקות פירוש, שמכיר שהשם יתברך נותן לו, שזה עניין נתינת ארץ חמדה, שנותן כל חמודות העולם הזה גם לישראל. רק ההבדל שהם מכירים ויודעים שהשם יתברך נתן להם, ולא בכוחם ועוצם ידם. או למילוי תאוותם שזה דמיון. ועל זה הברכה לפניה שתקנו חכמים, שאז הארץ נתן לבני אדם כדית בראש פרק כיצד מברכים, דהיינו אחר הברכה שהוא הכרה בנותן התורה. ומין התורה מצוות ביקורים, ולכן אין מביקורים, אין מביקורים בארץ ישראל. ששם היא ההכרה זו, שם בארץ ישראל יש דמיון יצירתי. מה שאין כן בחוץ לארץ דומה, הדמיון הוא כמי, כי מקבל מתמצית האומות אקום, והכרת הנתינה של השם יתברך בנוכח נעלמת תוך הדמיון המסתירה, שהם חמודות בטבעת העולם הזה. כיוון שאדם הוא בעל דמיונות, אז ממילא הוא לא יכול להכיר את האמת כמו שהיא. השופים על הלב על ידי זדון האומות ששוכם בתוכם המתמים את הארץ, להיות תומת אוויר משפיע תומה בלב ישראל, גם כן להעלים ולהזכיר הכרת הנוכח. הכרת הנוכח זה יסוד שמופיע הרבה בדברי רב צודק, שמשמעו אתה מנסה להכיר את מי שממולך. אתה מנסה להסיר את הדמיונות ולהבין עם מי יש לך עסק. הכרת הנוכח השם שמתברך, שיכול לומר אשר נתת לי. אני עובר לקומץ המנחה. פן תשיב, אברהם אומר לאליעזר, פן תשיב את בני שמה. כי יראה היא מקרוב, כשעומד בפני המלך, מתיירא ממנו. וכמו שאמר בהגה בריש אור החיים הרמה, וכמו שאמרו, מורה גדול זה גילוי שכינה, אבל אהבה מרחוק, אדרבה, חזקה יותר, כידוע משל מבן, כשרחוק מאביו, הגעגועים יתירים, וארץ ישראל היא מדרגת שיוויתי השם לנגדי תמיד, שיוויתי השם, אני רואה אותו, אומרת בו, וכמו שאמרו, ארץ אשר הנה השם לוקח בה תמיד, אבל חוץ לארץ דומה כמי שאין ללואה, כמו שאמרו בשילי כתובות, רצה לומר, מה פירוש? נוכח עיניו רק מארץ מרחק, וזה שאמרו אוויר עד ארץ ישראל מחכים. חכים, בלשון חז"ל, רצה לומר הכרה. כמו חכים לימר. ובכן, ארץ ישראל, אמר פשט חדש, מה זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים? הוא מציג לפניך, הוא מסביר לפניך את העומד לפניך. חכים למר לרב פאפה, כי ההכרה מצד החוכמה, וכן אוויר עד ארץ ישראל מוליד הכרת האלות והכרה מצד הקירוב, ולכן הזהיר מלהוציא את יצחק לחוץ לארץ, ששם אין מקום להירא רק אהבה, זה הסבר נוסף. אבל מה שחשוב לפנינו, שהיסוד הגדול של הדמיון זה ביד הנביאים הדמה. אני מופיע לפניהם בצורה דמיונית, אבל תמיד שאנחנו משתמשים בזה, זה כאילו פגום. וזה בדיוק מה שאמר, לא ככה. יש באורות הקודש, יש פרק שלם בשם הדמיון, הדמיון הנבואי. הרב קוק היה בעל דמיונס. אנחנו מזלזלים בדמיון, במקום שהשכל יכול לפעול, ואתה משתמש בדמיון, אתה באמת מפגר. אתה פשוט לא מנצל את זה. אבל במקום שהדמיון מפסיק לפעול. אז עובדה היא הקשר בין השורשים דמו ודמום. כשאתה דומם ואין לך כוח לבטא, אז אתה מתחיל לדמות. הדמום מוביל אותך לדמיון. אני לא יכול לבטא כי אין לי כלים, אז אני מפעיל את הדמיון. זה, אז הדמיון הוא מבורך. הדמיון שבא לאחר מיצוי כל הסגולות האינטלקטואליות האחרות, הוא דומה. אתה יכול, איך אלוהים נראה? דומה כמי שאין לו אלוה. ארץ ישראל מסייעת בידיך להכיר את מי שעומד ממולך בצורה יותר בהירה. וכך יש גם בקטע הבא, שירה ברסיסי לילה. שירה הוא רק שמכיר הנוכח. כעניין ואתה ראתה שפחה על הים, אז נפתח פיהם לומר שירה. בזמן שהוא ראה, ראתה שפחה, זה אלי וענווהו, אז יכלה לומר שירה. ולכן אין אומרים שירה על נשא בחוץ לארץ, כי הסבר חדש. למה לא אומרים שירה בחוץ לארץ? כי בחוץ לארץ אפשר לראות אותו, כי בחוץ לארץ הדמיון הוא לא צלול. כי הדר בחוץ לארץ דומה כמישהו אין לו, שאין מכיר הנוכח. הוא כמו שאמרו בזוהר הקדוש וכו', שהרי אין נבואה והשכינה. אז אומר, מכיוון שהדמיון בחוץ לארץ לא עובד. בבקשה? זה היה לפני שנתקדשה ארץ ישראל. לפני שנתקדשה ארץ ישראל, זה דרגה אחרת. זה מה שכתוב בכוזרי. הרב קוק חווה את זה חוויה. מה שכתוב פה כעיקרון, כשהרב קוק הגיע לארץ, אז הוא אמר, הייתי בשוויץ, טיילתי באלפים, ראיתי את היופי, אבל ההרים של ארץ ישראל מדברים עליי אחרת. אז דבר כזה יכול לומר רק מי שבאמת חיה את החוויה הזאת. זאת אומרת, היסודות הגדולים, גם אצל הרב דסלר, הרב דסלר שהיה רחוק מזה, אמר, אני יושב פה בארץ ישראל, כמה
ש...
הוא היה בגייצל. הוא אומר, הוא כותב, זה, הוא היה יהודי רציונלי. הוא אומר, מה שאני תופס בארץ, הרבה יותר בהיר לי, הרבה יותר מרומם לי ממה שתפסתי שהייתי בחוץ לארץ. אז אנשים שנמצאים בדרגה כזאת, הם יכולים להבין מה זה דומה. אתם רואים איך משפט כזה וחזל. בבקשה? יפה. יש עוד הסברים לזה. אבל בעיקרון, כשאמרו חזל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו, אמרו חסים, דומה, הדמיון שלו הוא יצירתי, הדמיון שלו הוא אלוהי, ומי שבחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, מה, מותר לעבוד עבודה זרה בחוץ לארץ, אלא הדמיון שלו עושה שמה שהוא מכיר באלוהים זה כמי שאין לו אלוה. הדמיון בארץ ישראל מחזק את האמונה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.